שלום צופים וצופות יקרים, אני שמחה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של זמנים טובים. איתנו היום נועם דויאב, שיצא לבקר חברה ולבשל איתה, לפטפט קצת ולבשל איתה תפשיל של קרי אוף. יעל שלב, שתדבר איתנו על זמן איכות עם ילדים. רחל סניר, שתדבר איתנו על נשיקות. ועידית, כמובן, איתנו תמיד.
היי חגי.
בואו נתחיל. בנות יקרות, אז בואו תספרו לי איך עבר לכן השבוע במשפט אחד, נועם.
משפט אחד, הייתי בראיונות עבודה. תקבור בשבילי שגם התקבלתי.
יעל.
שבוע של שינויים ותוכניות חדשות.
רחל.
עברתי איזשהו קושי, אבל המשפחה והחברים עזרו, הכל בסדר.
אז אצלי, כמו תמיד, מלא שינויים ואני עדיין מנסה להקל אותם. הכירתי.
כרגיל, כלים, כביסות, ילדים, זה. אבל יש בכל זאת התפתחויות.
אכלת קציצת הודו?
לא, הילד משבוע שעבר, שאכל את קציצת הודו והתרגשנו, אז השבוע עשיתי לו סדרת חינוך על שניצל. והוא הרוויח שני דברים, גם אכל את השניצל וגם קיבל ערך מוסף של מה זה תלות הדדית. מה זה אם אני לא איתו, הוא לא איתי, לאף אחד לא טוב. אז הוא יושב מול השניצל, הוא לא מוכן לאכול אותו, כן? אז אמרתי לו ככה, זה היה בהדרגה, אמרתי לו ככה, טוב, אם אתה לא אוכל את השניצל, כבר אני עמוסה מזה שהוא לא אוכל, אני מאוד דואגת לו. אמרתי לו, אתה לא קם מהכיסא. לא קם, השניצל יישאר, אתה לא קם. יושב מול השניצל, יושב. הוא בן 3.5.
זה רזוק אותו.
ועכשיו, את גם כואב, כי את מביאה לו לאכול והוא עושה כל מיני... יש לו כל מיני תגובות, כאילו, אחי שניצל, הכל בסדר, מה יש לך? טוב, לא מוכן לאכול את השניצל וזה. אמרתי לו, אתה יודע מה? עכשיו ניסיתי להשתפר עם זה, כי אני רואה שלא עוזר שהוא תקוע בכיסא, עברו 40 דקות. אמרתי לו, טוב, אם אתה לא אוכל שניצל, אין כינוח, וגם האחים שלך לא מקבלים
מה כינוח.
מה הכינוח? שני חתיכות מרשמלו. אמרתי, אין כינוח, אם אתה לא אוכל את השניצל, בסדר, אמרתי, תתה, לא אוכל את השניצל. אמרתי, אוקיי, ככה. האחים שלך, כל אחד מהם מקבל מרשמלו אחד, ואת השני הם יקבלו כשאתה תסיים לאכול את השניצל. עברה כבר איזה שעה, הילד הגדול שלי בא אליו, תאכל את השניצל, לא? ופתח עליו פה והתחיל לצעוק עליו, הוא בן 5, והוא התחרפן, איך הוא לא מקבל את המרשמלו השני כבר. אבל מה, מקודם כשאמרתי לו שאף אחד לא יקבל מרשמלו, הוא הרגיש כוח. אבל עכשיו כשהוא ראה שהאחים שלו כל אחד קיבל מרשמלו אחד, והשני בדרך, כולם נהיו עצבנים. הוא לא קיבל והם כבר אכלו, הם יכולים לקבל עוד אחד בילון. התחיל הלחץ, אז הוא בא אליו והוא צועק עליו, תאכל.
לא עובד.
לא עובד. אחר כך הוא בא אליו ואומר לו, תאכל, אתה תגדל, כדאי לך. זה יעשה אותך חזק, יהיו בזה חלבונים, אני מלמד אותם, יבנה לך שריר, אתה תהיה ככה, תאכל. לא אוכל. טוב, עברנו, הוא בעצמו, נתתי להם להסתדר, אז הוא בא אליו והוא לוחש לו משהו באוזן. לא הבנתי מה הוא לוחש, הם לא ראו שראיתי, הלכתי ככה הצידה. עומד אוכל את השניצל במקומו. אני אוכל בשבילך. אמרתי לו, יפה מאוד שאתה תומך באחיך, לא נחשב. אין, אתה לא מקבל. טוב, הוא בא אליו, והוא אמר לו ככה, אברהם, אם תאכל, כולנו נרוויח. יהיה לכולנו כיף, תראה איזה מרשמלו טעים, אנחנו נקבל אותו, ואנחנו תלויים בך, תאכל, כאילו זה מה שבעצם הוא אומר לו במילים אחרות, כן? כי הוא ראה, לא עוזר לו באגרסיביות, לא עוזר לו כלום, לא לתחמן, רק בדרך ישרה שתבין שאנחנו יחד וזה. הילד אכל את השניצל.
זה עבד?
זה עבד, כולם קיבלו מרשמלו, ולדעתי גם ערך מוסף של, תלות הדדית, זה מעניין. וזה עבד, כן.
מה היה ככה אם היינו מתייחסים ככה לכל האנשים או למנהיגי עולם?
לא, אם היינו מבינים שאנחנו תלויים זה בזה, כן, אז בהחלט היה עוזר. הם הבינו את זה וזה היה יפה לראות. וגם הוא אוכל שניצל. לא, אני לא עושה את זה כל פעם כדי לא לאבד את הזה, אבל זה עבד באותו רגע, שומרים את זה, זה היה לפני שבוע, ונחכה ונראה. בינתיים הוא השתפר עם האוכל, זה אני חייבת להגיד, שזה עשה איזושהי תנועה בכל
זאת. אז אנחנו נחכה להמשך הסיפור בשבוע הבא. אברהם והשניטל. יעל שלב.
היי.
את באת לדבר איתנו על זמן איכות עם הילדים. אני באופן אישי לא מבינה את המושג הזה, לא מצליחה לתרגל את זה, לא יודעת מה. בואי תעזרי לי.
קודם כל, אני רוצה להגיד שגם אני, כשהייתה לי ילדה אחת, אז לא הבנתי מה הדיון על זמן איכות. זאת אומרת, גם אנשים מגדירים אותו, גם יש עליו תוכניות, והיו לנו חיים איכותיים מאוד. הכל היה מאוד איכותי, ולא הבנתי את ההגדרה של זמן איכות. עד שנולדו לי עוד ילד ועוד אחד, ופתאום התחלתי להרגיש שכבר כולם מקבלים הרבה פחות ממה שאני הגדרתי כילדות איכותית. אז כן חזרתי להתעסק במה זה זמן איכות ואיך אפשר להעניק אותו, ואז הצעות שעלו זה קודם כל לתת לכל ילד זמן בנפרד, לקבוע דברים שהם אוהבים, פעילויות מיוחדות, להגדיר פעילות לאחר הצהריים, מכינים מוגה, מכינים יצירה, יוצאים לגן חיות, או כמובן לבחור להם חוגים איכותיים ששולחים אליהם, שהם נהנים מהם, וזה ייתן זמן איכות.
זה עובד?
זה עובד, אבל מה שאני הרגשתי שבין לבין משבצת כזאת, it's the same. כאילו הכל ממשיך אותו הדבר. ואז דבקתי באוקיי, זה קצת פחות, אבל זה מה שיש. ויש מושג שאני מאוד אוהבת, שנקרא A Good Enough Mother, או אמא טובה דייה, שקבע ויניקוט, שהיה פסיכולוג תחילת
זה אחד הספרים הראשונים שקניתי כדי להרגיש בסדר, בלי רגשות אשם.
אז זה באמת עובד לתקופה, אבל כשאתה רואה שזה לא מה שדמיינתי עם הילדים, אז אפילו ויניקוט כבר לא הודף וקובע שזה טוב מספיק. ואז עשיתי באמת לברר מה זה העניין הזה של זמן איכות, ומהר מאוד קלטתי שהמשבצות האלה לא מספקות. לא אותי ולא את הילדים. וצריך להיות משהו אחר. זאת אומרת שההורות צריכה להיות יותר איכותית, ולא הזמן או הפעילות היחד שעושים אותה ומגדירים אותה ככה.
כי בעצם מה, זמן איכות זה איזה משפט שכאילו ההורים המציאו כדי לפתור את עצמם מלשנות את ההורות שלהם?
אני חושבת שזה מין מושג שנולד, וגם מעבר למושג, באמת לאופי של פעילות שנולד, מהאורח החיים שלנו, שהוא עמוס, שאנחנו נמצאים מעט עם הילדים, שהכל צריך להיכנס למסגרות.
זה באמת מאוד מוזר, כי שזה באמת מושג חדש, וזה שהוא נולד, זה מעיד גם על משהו שהשתנה אצלנו, ולא לחיוב. כי אני חושבת פעם, קודם כל, את פעם אי אפשר להחזיר, אני לא אוהבת את השיחות, פעם היה מקסים, פעם היה פעם. אבל בכל זאת זה מראה לנו איזשהו סוג של התפתחות של משהו. פעם, מה זה בשביל ילד זמן איכות? להיות ליד אמא שלו, ליד אבא שלו, לעשות מה שהם עושים ולהיות גדול. הדבר שהבת, יודעת מה זה זמן איכות? הבת שלי, אם אני נותנת לה לעמוד על יד הכיור, לעשות כלים, לשטוף אותם, לשים במייבש, לתלות כביסה, את כל הדברים האלה, לעשות ביחד איתי את הפעולות של הבית, של החיים, הבן שלי לדפוק מסמר בקיר, כל הדברים האלה, בעיניי, זה זמן האיכות שהם לומדים מה זה להיות גדול.
אז זה אחד הדברים
שהוא זמן האיכות. וזה המצאות, כל הדברים האלה האחרים, כן? של ללכת אתם לחוג או ללכת לזה, זה שקר שהוא חלק מהתרבות צריכה שאנחנו בעצם נמצאים בה, וזה תרבות צריכה, כי לא צריך.
אז קודם כל, אני לא בטוחה שזה שקר, כי זה כן זמן שמספק משהו אחר, אבל אני חושבת שהוא לא יכול לפתור אותנו מבאמת להתייחס להורות שלנו בצורה יותר מודעת ויותר מחויבת, וכמו שעידית אמרה, בקשר למטלות, כל מה שאנחנו מתייחסים אליו כמו אל מטלות, אז זה לעשות איתו שני דברים. אחד זה לצמצם את המטלות שהן לא מתאימות לילדים, ולעשות כן. אותם בזמן שאנחנו לא עם הילדים.
זאת אומרת, הניקיונות ואת הכביסות וזה, לא לעשות.
או לפחות את הרוב, או מה שאני יודעת שבהרגשה שלי זה מפריע או מעכב אותי, אז את הדברים האלה להשתדל לעשות בזמן שאנחנו לא עם הילדים. ומה שאנחנו בוחרים לעשות במטלות עם הילדים,
דברים שהם מסוגלים לעשות.
דברים שהם מסוגלים לעשות, דברים שלי יש סבלנות לעשות איתם, דברים שאני לא נורא נורא, נגיד הם נורא אוהבים לקפל כביסה, אבל אני מתעצבנת שהם מקפלים כביסה. זה כאילו עוזר לי.
הם עושים כך.
וזה עוזר לי. אז אני לא אוהבת, אבל נגיד לשטוף כלים או להעביר דברים מהכביסה למייבש, זה דברים שהם סופר, הם מאוד אוהבים. אז מטלות זה דבר אחד שהוא זמן איכות. דבר השני זה להתייחס להורות שלנו כזמן איכות, גם הזמן שאנחנו לא איתם. וזה מאוד מאוד חשוב בעיניי, בגלל שרוב הזמן אנחנו לא איתם. אנחנו נמצאים איתם, אם נסתכל, זמן מאוד קצר ביממה.
אז מה זה אומר?
זה אומר שבזמן שאנחנו לא איתם, אנחנו דואגים לסביבה שלהם. ואנחנו באמת מסתכלים ממה שאנחנו נותנים להם בזמן הזה, הוא מתאים למה שאנחנו רוצים שהם יגדילו להיות.
שהמסגרות שהם נמצאים בהם.
המסגרות זה דבר אחד, התוכניות טלוויזיה שהם רואים, החוגים שהם משתתפים, החברים שהם משחקים איתם, הספרים שהם קוראים. כל הדברים האלה הם חלק מההורות שלנו. אנחנו לא יכולים לשים אותם בצד ולהגיד, הזמן הורות שלי זה הזמן שאני עם הילד.
נכון.
כי זה זמן קטן.
נו, מה זה זמן איכות עם ילדים קצת יותר גדולים? לך יש ילדים כבר יותר גדולים.
אז תלוי, יש את מיה שהיא בת 10 עוד מעט, אז היא מאוד אוהבת, כמו שעידית אמרה. אנחנו עופות ביחד זוגה, זה הכי כיף לה. והיא עושה את זה גם עם אחותה, אז יש לה זמן איכות עם אחותה הגדולה, שהם ביחד עופות עוגה. ועם הגדולים, עם קורל שהיא בת 17 וחצי, וסתיו שהוא בן 19, חושבת שעכשיו הזמן איכות זה כמו מבוגרים, אנחנו פשוט יושבים בסלון.
שבים ומדברים.
מדברים, הם מספרים לי, גם אני מאוד נהנית מזה. אני חושבת שזמן איכות זה מתי שההורה באמת נהנה.
נהנה עם הילד. אז יעל ככה בקצרה, מה המסר שלך?
לזכור שההורות שלנו היא 24/7. שנהיה אמיתיים בזמן שאנחנו עם הילדים שלנו, מי שאנחנו, כי הם מאוד מאוד מרגישים חוסר דיוקים.
ובעצם כל ה-24 שעות זה זמן איכות.
בואו נהפוך את כל ה-24 שעות האלה לזמן איכות, את ההשכבה שהולכים לישון שהיא תהיה איכותית, מה שנועם אמרה על גדולים, גם נכון לקטנים, להקשיב להם. לתת להם הזדמנויות לדבר ולהקשיב הקשבה פעילה. נגיד, הבן שלי אמר לי, אל תגידי לי, הוא מדבר, אל תגידי, כי באמת להיות מקשיבים ולשאול ולתת זמן לדבר. זה איכות. תזכור שהיא כל הזמן.
תודה על התזכורת החשובה הזאת, יעל. רחל איתנו, רחל סניר איתנו, רחל מורה לאמנות, ואת באת היום לדבר איתנו על נשיקות. יותר נכון? נשיקות באומנות, ואיך הן בעצם מייצגות לנו את התפיסה של הזוגיות באומנות. אבל לפני שאת מתחילה, אני בן אדם פשוט, אני רואה יצירת אומנות, או שהיא מוצאת חן בעיניי או שלא, אני נהנית או שלא, אבל הבנתי שיש כל מיני דברים שמסתכלים עליהם, ואז אפשר לבדוק.
כן, כי אומנות היא סוג של שפה בעצם. וכמו שאם אני לא יודעת סינית, אז אני לא אבין אם אני אכנס להרצאה בסינית, אני לא אבין אם ההרצאה מעניינת או לא. אז זה פשוט, אפשר להבין אומנות גם בלי ניתוח שלה, אבל
זה עוזר
משהו.
מאוד.
כן, זה עוזר מאוד שמכירים את השפה.
אז בואי תספרי לנו על נשיקות במאה ה-20.
אוקיי. נשיקות כמייצגות את הקשר הזוגי בסך הכל. אנחנו יכולים לגשת ליצירה הראשונה.
כן.
שהיא מראשית המאה ה-20 של אומן.
בעצם היצירות שאת מראה לנו עכשיו, כל נשיקה כזאת משקפת איזשהו יחס לזוגיות
נכון,
באומנות.
נכון.
אוקיי.
כן, כן. האומנים הם פשוט אנשים מאוד מאוד רגישים. הם קולטים הרבה מהסביבה.
ולמה דווקא בחרת את המאה ה-20 כמייצגת?
קודם כל זה קרוב אלינו. כן. אנחנו חיים את זה. והיא מיוחדת, המאה ה-20 מיוחדת בזה שיש בה הרבה מאוד סגנונות. סגנונות בעבר... לכל תקופה, אפילו נגיד ניקח מצרים.
כן.
5,000 שנה, אותו סגנון.
ובמאה ה-20 זה
כבר... במאה ה-20 זה מגיע לקצב מסחרר, עד כדי כך שיש לפעמים בו זמנית שני סגנונות חדשים.
אז בואי נראה את התמונה.
נתחיל מהיצירה הזאת, הנשיקה של ברנקוזי, קונסטנטין ברנקוזי, שהוא אומן רומני שנולד בעצם עוד במאה ה-19, אבל רוב חייו, זאת אומרת, רוב השנים שהוא היה פעיל, זה במאה ה-20.
מה אנחנו רואים פה?
אנחנו רואים פה בני זוג, אם תסתכלו מצד, טוב, אני אתן לכם לנחש, מפה הגבר ומפה האישה, אבל יש שתי דמויות בפרופיל.
נכון.
אחת גבר ואחת אישה.
מלא אישה.
כן.
שאם נסתכל טוב, נוכל לראות שכאילו מופיעה דמות שלישית.
נכון.
שנוצרת משניהם, שהיא לא בפרופיל, אלא באנפס, מקדימה.
כן.
שיש לה התסחוקת שלה.
העיניים קצת קרובות, אבל...
מה?
העיניים קצת קרובות, אבל...
כלומר, כן, כלומר כן. שני אנשים התחברו לאחד, מה התמונה נכון. הזאת בעצם מראה לנו?
שלפי דעתו של ברנקוזי, מה שמאפשר קשר זוגי טוב, זה כאשר שני... בני הזוג הופכים לאחד,
יפה,
על ידי התחשבות וכולי.
בוא נראה את התוכנית, את התמונה הבאה.
אוקיי. טוב, זה תמונה של שגאל, גם הוא אומן שנולד במאה ה-19, אבל פעל במאה ה-20, ראשית המאה ה-20, ולתמונה קוראים יום הולדת לבלה, בלה אשתו, אהובתו. ומה שמיוחד בשגאל זה שהוא לא מראה את מה שבחוץ. כן, זאת אומרת, אנחנו יודעים שאין אנשים שיכולים להתנגד לגרביטציה, והוא כן, מרחף שם. זאת אומרת, הוא מנסה להראות את מה שהוא מרגיש בפנים.
התמונה היא מאוד מרגשת, יש פה נכון, משהו מאוד רגשי. נכון, מה הוא בעצם כן. רוצה להגיד לנו פה?
הוא רוצה להגיד לנו שכשהוא, במקרה הזה ביום הולד של בלה, של אהובתו, הוא מרגיש שהוא זכה להיות בקשר איתה, והוא מרגיש הרגשה כזאת אילאית עד כדי ריחוף. עד כדי ריחוף, ממש ככה. ואם תשימו לב, הוא גם עושה מעיניים. זאת אומרת, הוא לא רוצה להתעורר מהחלום הזה, שזה כאילו כל כך ממלא אותו.
נועם, מה דעתך על הציור? נועם גם ציירת. נכון. יש לי אפילו תמונה של נועם בסלון, מהממת.
מה אני אומרת? אני אומרת שיש פה ממש
זוגיות אופטימית.
זוגיות אופטימית, המון רגש. המון בזה שהוא עוצם את העיניים ומרחף אליה. מדהים.
נראה לי כל אישה הייתה רוצה. יעל,
כן, שבעלה יבוא אליה.
נחשקת. בוא נעבור לנשיקה הבאה.
אוקיי. זה כבר מתחיל להיות קצת יותר פסימי. תמונה של אומן בלגי בשם רנה מגריט.
גם הוא קצת.
מה?
כן, מלחיץ.
כן, מלחיץ. אומן סוריאליסטי. הוא כבר, הייתי אומרת שאפילו במידה מסוימת הקדים את זמנו. אתם יודעים, ראשית מאה היא תמיד מורכבת גם ממה שהיה קודם וגם ממה שיהיה.
הוא כבר רץ לתקופה של
היום. הוא כבר רץ בעצם להיום, להרגשה של הפירוד בין בני זוג במקום של קשר. ובעצם הוא מכסה על ידי הבד את כל החושים. את העיניים, את זאת אומרת, את יכולת לשמוע, את יכולת לראות באופן סמלי, והוא מדבר על זה שאין קשר בין בני הזוג, שיש איזשהו סוג של ניקור.
עושים משהו טכני, נשיקה, אבל בעצם כן. הקשר לא קיים.
כן, כן, כי
גם אולי כאילו שזה לא משנה מי זו האישה, היא מחוסה נכון, בעולם, זה יכולה להיות כל אישה מתחת.
שר, כן, בדיוק.
כן, כאילו אישה היא
נכון, זאת אומרת שאין זהות.
עברנו של לתמונה הבאה.
תמונה הבאה היא ממש מזמננו, וגם של אומן שלנו, ישראלי, כן, ניר מוכן. הוד. זאת אומרת, אנחנו מדברים, קפצנו לסוף המאה, סוף המאה ה-20, ובעצם מה שהוא מראה פה, שתי דמויות שהן אחת, זה הוא, זה דיוקן עצמי כפול, או במילים אחרות, אני מנשק את עצמי, שפירושו אני אוהב יותר מכל את עצמי, שזה המאפיינים של זמננו, שלא מאפשרים באמת קשר אמיתי.
איזה הבדל בין זה לבין התמונה הראשונה?
כן, כן.
בואי נעבור לתמונה הבאה.
גם אני הבאתי תמונה.
וואו, עדית.
הזוג המלכותי מתנשק.
אין מה להגיד.
יש מישהו בעולם
שלא ראה את התמונה הזאת? לא נראה לי. מה שרציתי לומר זה שיש איזו התרחקות ואדם אוהב רק את עצמו ומתנשק, אבל יש קטע מאוד מאוד תמוע שאנשים ממשיכים להתחתן, ממשיכים להיות בקשר. סטטיסטיקות אומרות, אתם תתגרשו, ייקח לכם שנה, 5 שנים, משהו כזה, ובכל זאת קורה הפלא הזה שאנשים ממשיכים להתחתן. וזה יפה בעיניי.
כי בעצם כולנו מחפשים אהבה, יש את החלום הרומנטי הזה.
טובה, מפנקת, יש לאן לחזור.
כן, אבל האדם יש לו טבע כזה שהוא קולט משהו לא בסדר, בדרך כלל הוא נמנע. והדבר הזה
ממשיך,
איזה מוסד כזה שהוא לא משתנה, שהוא כאילו מעל.
כמו איזה חוף טבע כזה, מתחתנים, לא משנה מה.
קודם כל הוא משתנה, הרבה פחות אנשים מתחתנים.
נכון, אבל בכל זאת עדיין הרבה יחסית למצב כאילו של הגירושין, אין לי סטטיסטיקות, אני מתנצלת, אבל יחסית מתחתנים הרבה.
בואו נסיים בנימה אופטימית.
בוודאי.
אנחנו מקווים שנחזור באמת שנהיה אחד לסטל הראשון הזה. תודה רחל, נראה אותך בתוכניות הבאות. נועם יקירתי. קשה לא לדבר איתך על אומנות, אה?
כן, אבל לא יודעת, כנראה שגם בישול זה סוג של אומנות.
כן, אז את באמת, אחד הדברים שאת אוהבת זה גם לבשל, וגם לבקר חברות.
נכון, ולשחק.
אז ככה יצאת איתנו בפרויקט כזה מעניין, תספרי לנו עליו.
אז זהו, אז מדובר על אוכל, על סעודה, כמובן שסעודה זה משהו מאוד מיוחד, כי זה משהו שעושים אותו יחד, כמעט אף אחד לא אוכל לבד. יושבים יחד, גם בזמן של שמחה, גם של אבל, יושבים יחד, משוחחים, מעבירים, מספרים חוויות, ולכן הפינה הזאת היא, בתוכנית היא מאוד מאוד מיוחדת, כי אני יוצאת לקבוצות בארץ, פוגשת חברות, מקבלת מהן מתכונים, משוחחות על החיים, ובין לבין אני גם רואה איך אותה אישה באמת מפנקת את המשפחה, עושה להם את המאכלים שהם אוהבים, וזה כיף, כיף גדול.
כלומר, אוכל בשבילך זה דבר שמקשר, את הולכת לבדוק בעצם את הקשר של האישה הזאת למשפחה שלה על ידי...
נכון, האוכל שהיא מכינה, איך היא מתכוננת, אוכל מחבר בין אנשים, זה משהו בסיסי. כל אדם בכל התרבויות יושבים יחד, אוכלים יחד, זה סוג של חיבור.
אז בואו נעבור לראות את הכתבה שהכנת לנו.
נכון.
היום אנחנו ביישוב רעות. באתי לבקר את בתי החברה שלי, והיא תלמד אותי לבשל משהו. שלום! אוקיי, בתיה, אז מה את מלמדת אותי לבשל היום?
היום חשבתי שנעשה קארי הודי.
קארי הודי?
קארי הודי, כן, קארי מחזה עוף. ואנחנו מתחילים עם לעדות בצל. קצת שמן.
בואי תגידי לנו מה יש לנו
מרכיבים.
כאן, מה המרכיבים?
יש לנו פה אותם. חזה עוף, מושרה, חזה עוף, בסויה ורוטב צ'ילי מתוק.
אוקיי.
עגבניות מרוסקות, רוטב צ'ילי מתוק, כוסברה קצוצה, תבלין קארי, רוטב סויה, רסק עגבניות, שיני שום קצוצות ובצל קצוץ. נורא אוהבת את הקטע הזה שאנחנו נמצאים פה בישראל.
נכון.
ואוכלים פלאפל ועוף בתנור. ופתאום, בגלל כל הקטע הזה של הגלובליזציה, אנחנו נמצאים בכל מקום בעולם, מטיילים בכל מקום בעולם, ויכולים להביא קארי וחלב קוקוס של מקומות כל כך
אחרים. אפילו לא להביא, היום שהכל מגיע כבר לכאן, בסופר יכולה למצוא כמעט מכל מקום.
יש פה בסופר אצלנו את הכל.
הכל. סופר בריאות יש הכל.
לגמרי.
את חושבת שגם בפתח תקווה.
אני בטוחה. יש. אז אנחנו יכולים פשוט להביא את כל הדברים מכל העולם ולחבר אותם וככה כל כך במשהו קטן, במטבח שאני מבשלת למשפחה שלי, יום שישי, לארוחת ערב, בעצם איזשהו ביטוי לגלובליזציה הזאת שיש לנו, לאחד הגדול הזה שמקיף אותנו, שמכל מקום בעולם אנחנו היום מחוברים. וככה המרכיבים האלה ככה נותנים לי תמיד לחשוב על זה שאני בעצם מביאה קצת הודו, וביום אחר אני אביא קצת סין, ביום אחר אני אביא קצת איטליה.
כן, כל העולם
אצלי במטבח. בדיוק. אנחנו מתחילים עם לעדות את הבצל. אנחנו נעדה את הבצל, בעצם אנחנו מעדים אותו עד שהוא מגיע לשקיפות. אנחנו לא צריכים לשרוף אותו. בצל הגיע כבר
לשקיפות
שלו, כן.
אנחנו נוסיף לו עכשיו
קצת רסק עגבניות, עגבניות מרוסקות יותר נכון. ונעדה את זה עוד קצת.
עוד מלח.
מלח גורם לבצל להיות עוד יותר שקוף. שום. עכשיו אני אוסיף רוטב צ'ילי. רוטב צ'ילי מתוק שנותן לזה גם קצת מתיקות וגם קצת חריפות. מה שעוזר החריפות זה כמובן תבלין קארי שמיד ישולב.
את ככה קונה אותו, קארי חריף.
כן, קארי חריף בכל חנות שמוכרת תבלינים.
לא צריך לנסוע להודו.
לא צריך לנסוע להודו בשביל זה, ממש לא. שמה קף, קו וחצי, אחרי של התבלין קארי. שוב מעדה את זה טיפה.
וואו, זה ריח, כבר מריח. ואני כבר רעבה מהריח. רסק עגבניות עכשיו.
עגבניות מסמיך קצת התבשיל. קצת סויה. נוסיפה את חלב הקוקוס.
הרבה, כוס שלמה שם.
כוס שלמה, ויכול להיות שאני אוסיף אפילו קצת יותר. נראה איך זה יסמיך. בתור זה אני מוסיפה את הכוסברה. עכשיו אנחנו ניתן לרוטב
לרתוח מעט.
אש גבוהה עצם.
על אש גבוהה, כן. זה משהו כמו עוד 5-10 דקות, ואז נחליק לתוכו את
האוף. את האוף משם, שם את הכל. וואו, בתיה, תגידי, תמיד יוצא לך עוד אותה?
האמת היא שלא. זה נורא תלוי במצב רוח שלי, ולמי אני מבשלת. והיום אני מבשלת לארוחת שישי. והבת שלי והחתן שלה והבן שלי והחברה שלו, ונורא חשוב לי שבארוחת ערב הזאת חיבור והרמוניה, שיהיה כיף סביב השולחן, וזה שהאוכל יצא טעים, זה חלק מהעניין, שיצא טעים ושהם יהיו מאושרים.
אז כשאת מערבבת, את חושבת על המשפחה?
אני חושבת, כן, אני חושבת איך הם יאכלו, ואיך הם אחר כך ייקחו את החלה ויתבלו אותה בין ככה. ויש בתוך הרוטב, וזה ככה, הילדים נורא אוהבים שביום שישי יש את החלה, שממגבים אחר כך את השאריות מהצלחת.
טוב, בתיה, אז מוכן, נכון?
זה מוכן, כן, לגמרי, מוכן. תורה, בשר קיבל צבע לבן, וסימן שזה מוכן. שמה קצת אורז בצלחת.
יפה. אורז לבן, רגיל.
אורז לבן, רגיל. אני משתדלת לעשות את זה מריזוטו.
ריזוטו.
כיוון שזה אורז דביק קצת יותר, וזה...
זה משתלב טוב עם הרוטב.
זה משתלב הרבה יותר טוב עם הרוטב. אז אני שמה רוטב.
אוי, איזה צבעים יפים מתקבלים.
שניתם?
יאללה.
יאללה. וזה הזמן, צופים יקרים, להזכיר לכם שאם גם אתם רוצים לדבר איתנו על אוכל, על סעודה, לשתף אותנו במתכון מעניין, או סתם שנועם תבוא ותדבר איתכם תוך כדי שאתם מבשלים משהו טעים, אז תכתבו אלינו לאימייל tv.strudel@cub.co.il או שתיכנסו לדף שלנו בפייסבוק תחת השם זמנים טובים. נועם, עשית חיים, אה? היה לך טעים.
אני כבר מחכה לפעם הבאה.
אז אני לא יכולה לא לחשוב על זה שבאמת כשמבשלים ביחד, אז זו הזדמנות מצוינת למשהו לעשות עם הילדים. חשוב לבחור אבל מתכונים שבאמת הילדים יכולים להשתתף.
יכולים.
שלא יהיה להתחיל להגיד להם, לא, עכשיו לא, עכשיו לא, עכשיו לא, עכשיו לא, אלא באמת משהו שהם יכולים להיות שותפים מלאים, ושהסעודות שלנו יהיו באמת משותפות.
בלי טלוויזיה, בלי אסיכי
בלי טלפונים, לשבת ביחד. אני קלטתי שהילדים שלי, את אוכלת איתנו? הם נורא מתרגשים, אנחנו מתיישבים איתם לאכול, גם אם זה לא יום שישי.
אתם יודעים שאפרופו יצירת קשר, יש סוגי נמלים, ככה מישהו סיפר לי, שמעבירות אינפורמציה על ידי האכלה אחד של השני. ואנחנו בעצם גם עושים את זה בהנקה, או גם כשאנחנו מרחילות את הילדים שלנו, אנחנו רוצות להעביר להם איזשהו מסר, איזשהו משהו...
אנחנו גם עושים את זה.
רחל, אני הבנתי שגם לאמנות יש משהו להגיד על אוכל, על נשיקות.
בהקשר הזה, זה נורא מעניין, האנתרופולוגים מספרים שבעצם הנשיקה התפתחה מתוך מה שנקרא האכלה מוקדמת, או מין שם כזה. הכוונה היא שבעבר, הרחוק מאוד, אמהות היו לועשות את האוכל עבור הילדים שלהם, כי עוד לא היה בלנדר או משהו כזה, ומאכילות אותם פה אל פה.
אנחנו עושות את זה גם היום. ומזה התפתחה בעצם?
ומזה התפתחה הנשיקה. בעצם זה הצמדה של הפה לתינוק שאת אוהבת, ואחר כך זה נשאר בזיכרון של הילד, גם בבגרות שלו, ומשם מתפתחת הנשיקה הרומנטית.
נעבור לדניאלה גרץ.
שלום.
שתשאיר לנו היום שיר שהיא כתבה והלחינה. מה את הולכת לשיר לנו?
שיר.
איך הוא נקרא?
שיר נקרא ביחד. בהתחלה הוא היה קרוי מסע בעקבות הלב, אבל זה ארוך קצת.
כן.
צריך משהו קצת יותר קליט.
ומה ההשראה הייתה לכתיבתו?
זמן איכות עם ילדים, תבשיל קרי, ילד שניצל, ביקור במוזיאון. ההשראה היא שאי אפשר לבד, אפשר רק ביחד.
אז אני מבינה שאם תמשיכי לצפות בתוכנית שלנו, תקבלי השראה, כל תוכנית יהיה לנו שיר. אז לפני שנשמע את השיר, ניפרד מהצופים היקרים שלנו. מאוד שמחנו להיות איתכם, להריח, לאכול, להיות בזמן איכות. אני מזכירה לכם, תכתבו אלינו, תהיו איתנו בקשר, ונתראה בתוכנית הבאה. דניאלה.
מסע בעקבות הלב הוביל לנקודה אחת שבה הכל רוצה להתגלות ולהירגע. ומי כמונו ידע שיום אחד נשכח לאהוב ולתת, ומי תמיד תמיד זוכר איך כדאי מזה להתעורר. ומחוסר ההכרה לומדים לאט לצעוד, איך להשתחרר מכל מכאוב ולאחוז בטוב. ומי כמונו ידע שיום אחד נרצה את הלב לתקן, ומי תמיד תמיד זוכר איך אל האור צריך רק לכוון ביחד. במקום הכי נמוך בעולם גילינו עצום גדול שאותו יש לכוון כדי שלא ניפול מכל המדרגות.